ללמוד עילוי נשמת ההרוגים, בעזרת השם. טוב, אנחנו מתחילים באמת עכשיו את פרק א' של התניא. עכשיו זה היה הקדמות, ליקוטי אמרים, פרק א', תניא בסוף פרק ג' דנידה. שנינו בסוף פרק שלישי של מסכת נידה. כבר הערנו שבגמרא עצמה, לפי הגרסאות המקובלות, לא כתוב תניא. כתוב אמר רבי סמלאי. ובכל אופן התניא, אדמור הזקן פותח במילה תניא, ועל שם זה כל הספר הזה קרוי תניא. זה מושג מאוד חזק וחבד, ספר התניא. על שם משהו שלא כל כך כתוב בגמרא. אז דיברו על כך כבר, והזכרנו שתניא זה אותיות איתן, שספר התניא חושף את האיתן שבנשמה, את החלק התקיף והחזק שבנשמה של היהודי. זה עניינו של הספר הזה, לעורר את החלק האיתן, הבלתי פוסק, הבלתי משתנה, הדבוק באלוקים, את האיתניות שבנשמתנו. זה הספר שלנו, ספר התניא, שנזכה בעזרת השם מתוך הלימוד באמת לעורר את סגולת נשמתנו שתצא לפועל ותאיר באור יקרות. תניא בסוף פרק ג' לנידה, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. הוא פותח במימרה שמופיע בגמרא בנידה, שמדברת על מה קורה עם נשמת הוולד לפני שהוולד נולד ויוצא לאוויר העולם. אז נשמתו עדיין בגנזי מרומים. מה קורה עם הנשמה הזאת? נשמה אלוקית. אז כתוב בגמרא שמשביעים אותו, כאילו את הנשמה של האדם, לפני שהנשמה יורדת ונכנסת לתוך הגוף, משביעים אותה. שבועה. מה השבועה? תהי צדיק, כאילו תהי צדיקה, ואל תהי רשע. משביעים את הנשמה שיש לה תנאי. תניא זה גם אותיות תנאי. אנחנו מורידים אותך עכשיו לעולם לכך וכך שנים, ימי שנותנו בהם 70 שנה, ועם מגבורות 80 שנה, ועוד יותר 120 שנה, ואת תפקידך להיות צדיקה, וחס ושלום לא להיות רשע. תהי צדיק ואל תהי רשע. מה תוכן השבועה הזאתי? תהי צדיק ואל תהי רשע. מפלא. מה זה נקרא שמשביעים אותה? הרי יש בחירה חופשית. הרי לא שוללים מהנשמה, לאחר שהיא תיכנס לתוך הגוף, את בחירתה החופשית. אנחנו בעולם שיש בו שני מסלולים. אדם יכול לבחור לעצמו את המסלול שלו. בחרת בחיים, אבל יש בחירה. אז מה זה השבועה הזאת? זאת אומרת שמשביעים אותה, את הנשמה. חוץ מזה, מה יש להשביע את הנשמה? הנשמה מצד עצמה היא ודאי כל כולה רוצה את אלוקים. הבעיה מתחילה מהגוף. מי שעושה את התסבוכות, זה לא הנשמה מצד עצמה כפי שהיא בגנזי מרומים, חצובה תחת כיסא הכבוד. מה שמייצר את הקונפליקטים בחיי האדם זה העובדה שהנשמה נכנסת לתוך גוף, ואז היא כבר בהיעלם בתוך עולם שכבר לא ברור מה אמת, מה שקר, מה נכון, מה לא נכון, מה טוב, מה רע. יש יצרים, יש תאוות וכולי. מה זה להשביע את הנשמה שתהיה צדיקה ולא תהיה רשעה? אז כתוב בחסידות שלהשביע זה מלשון להסביע. שין וסין מתחלפות. כשמשביעים את הנשמה, פירוש הדבר שמסביעים אותה. סבעינו מטובך. מסביעים אותה בכוחות. מפתמים אותה בכוחות שתוכל למלא את שליחותה בעולם, להיות צדיק ולא להיות רשע. זה משמעות המושג שבועה. להשביע את הנשמה זה למלא אותה ולהשביע אותה בכוחות גדולים כדי שתוכל למלא את תפקידה בעולם. מה זה להיות צדיק? להיות צדיק זה למלא את השליחות שלי בעולם. נכון? זה לא תלוי באור הזקן, אבל לא בשום דבר. למלא את השליחות שלי בעולם, שוודאי כוללת את קיום כל התורה והמצוות, ועוד 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 כהנה וכהנה.
איך הוא מסתדר? לא כל בן אדם יכול להיות צדיק. כאילו חלק מהאנשים יש להם את היכולת הזאת, לא לכולם.
אתה כבר קופץ להמשך התניה, ואתה כבר אומר לנו פה דברים שהיא בעזרת השם ניפגש איתם אם ירצה השם עוד כמה וכמה פרקים. אבל באופן פשוט כל אדם יכול להיות צדיק ונדרש להיות צדיק, ככה פשט, לא? כל אדם צריך להיות צדיק, ואז נותנים לו ומסביעים אותו בכוחות שיוכל למלא את שליחותו. הוא נכנס לעולם חשוך, הוא צריך פה להאיר את אור הנשמה, הוא צריך לקבל כוחות מיוחדים. אז כל נשמה מקבלת כוחות להיות צדיק ולא להיות רשע. טוב, התניא בינתיים לא ידבר על זה. מה שהתניא יעשה עכשיו, הוא ישאל הרבה הרבה שאלות. מי שישאר בשאלות זה בעיה, נכון? להישאר עם שאלה זה להיות קצת, לצאת קויפר קצת. אבל ככה יהיה בפרק הזה כמעט עד סופו, זה שאלות, 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 ואיזה שהם פתיחת פתח לקראת הבנות חדשות. אם רוצים הבנה חדשה, צריך תמיד, כל הבנה חדשה היא תולדה של שאלה. סתם בחיים שלנו זה ככה. אם אדם רוצה שיפתחו לו תובנות חדשות בחיים, הוא צריך להתבונן. וכל התבוננות מולידה שאלה, והשאלה מולידה תובנה חדשה. אז אתה נשואל פה כמה וכמה שאלות שבעצם יאהבו את כל מה שהוא יאמר אחר כך. כל מה שהוא יאמר אחר כך יהיה בנוי על השאלות האלה. אז היום אנחנו נשאל שאלות, נהיה אומנים בשאלת שאלות. אז על החלק הראשון התניא לא מדבר כאן, הוא לא שואל כאן כלום. על החלק השני של המאמרה הוא שואל, מה כתוב בחלק השני? ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. זה חלק ממה שהנשמה מקבלת מסרים לפני שהיא יורדת לאוויר העולם. מה המסר שהיא מקבלת? ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה. כלומר, הנה אני ברוך השם ממלא את שליחותי, אתה צריך להסתכל על עצמך כרשע. הכתוב. ואתה, אני האדמור הזקן, שואל לזה כמה וכמה שאלות. מה זה הדבר הזה? אפילו, קודם כל, למה כל העולם אומרים לך צדיק אתה? למה שכל העולם יגידו שאתה צדיק? כנראה שמה? שאתה באמת עושה דברים טובים, שאתה באמת מקיים תורה ומצוות. ובכל אופן, כתוב שאני צריך להסתכל על עצמי כרשע. היה בעיניך כרשע. שואל אדמור הזקן, וצריך להבין. שימו לב אפילו הביטוי הזה, וצריך להבין. הוא לא אומר וקשה. הממרה לא קשה. דברי חזל לא קשים. מי שקשה זה אנחנו. אנחנו צריכים להבין. אדם צריך להתרגל, זה שהוא צריך להבין. הוא צריך לעיין. זה תהליך שאנחנו צריכים לעבור. זה לא שזה קשה, שהדברים לא קשים. דברים לא קשים. אבל אני צריך להבין מה שחזל אמרו. מה צריך להבין? דאתנן ואל תהי רשע בפני עצמך. קודם כל זה נגד משנה. צריך תוות שהאדם לא יחזיק את עצמו כרשע. אז קודם כל זה סתירה בין הברייתא שמופיעה במסכת נידה לבין המשנה במסכת אבות. האם האדם צריך להחזיק את עצמו כרשע? או הפוך, לא להחזיק את עצמו כרשע. מה הדימוי העצמי שלי? שאלה חשובה מאוד. עם איזה דימוי האדם צריך להתהלך בחייו? שהוא בסדר או שהוא לא בסדר? שאלה חשובה. אדם נכנס בעבודת השם, אדם רוצה להתקדם, להתפתח. מה התדמית העצמית שתגרום לי להתפתח? זה שהתודעה שלי תהיה שאני צדיק, או שזה שהתודעה שלי תהיה שאני רשע, חס ושלום? כלומר, התודעה היא שאני הולך בדרך טובה, איזה יופי, יש לי הרבה דברים טובים, אני ברוך השם במסלול הנכון, אני מסתכל על הטוב שבי, או שזה שאני מסתכל על עצמי כאחד שלא בסדר, שיש לי הרבה לאן להתקדם, ואז אני, זה ידרבן אותי. מה ידרבן אותי בחיים? זה שאני הולך בדרך הטובה, או זה שאני עדיין לא מה שאני צריך להיות? מה נקודת המבט? מה הספקלריה שדרכה אני צריך להסתכל על עצמי?
אבל הרב, אני אגיד שאני צדיק, אז יכול להיות שאני אגיד כאילו, בסדר, הגעתי למחלה, כאילו, הגעתי לאן שאני צריך להגיע.
אתה מבין את הגמרא בנידה? אתה אומר מצוין, הגמרא בנידה אומרת שאפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, וזה מה שהם משדרים לך החבר'ה, איזה צדיק, איזה בחור טוב, איזה זה, תשמע, אתה... אבל אתה תסתכל על עצמך כמי שלא יוצא ידי חובה ושיש לו הרבה מה להתקדם והוא לא בסדר, בשביל להתקדם. אבל מצד שני במסכת אבות כתוב לא כך. כתוב שהתדמית העצמית שלי צריכה להיות שאל תהיה רשע בפני עצמך. אתה צריך ליישב את מאמרי חז"ל. זו השאלה הראשונה. דרך אגב, כל השאלות שהוא ישאל כאן, הוא לא נותן יישוב פה בהתחלה. זה צריך ללמוד את כל לפחות 20 פרקים הראשונים כדי לקבל על זה תשובות. בסדר? אנחנו רק שואלים פה שאלות, התשובות לא נקבל עכשיו. אין פה שאלה ותשובה, יש פה פתיחת מחשבות. שאלה שנייה, וגם, זה שאלה כבר מסברה. וגם אם יהיה בעיניו, זה יבעיתם הקרא, יבעיתם הסברה. וגם אם יהיה בעיניו כרשע, ירע לבבו, ויהיה עצב, ולא יוכל לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. שואל האדמור הזקן, אני לא מבין איך יכול להיות שחז"ל מדריכים אותי להסתכל על עצמי בעין שלילית. מי שרואה את עצמו בעין שלילית זה לא דבר שהוא מקדם, אומר האדמור הזקן. ככה אני אומר מסברה, מניסיון החיים. אדם שמסתכל על עצמו בעין שלילית ירע לבבו, הוא מרגיש רע עם עצמו, נכון? הוא לא בסדר, ואז הוא נכנס לעצבות. ואם הוא נכנס לעצבות, הוא לא יכול לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. רע לו על הלב, לא טוב לו על הלב. וכשאדם נמצא בעצבות, הכוחות שלו מצומקים, הוא חווה מיצר, אין לו אנרגיות. אין לו אנרגיות, הוא לא יכול לעבוד את השם בשמחה. אז מה הבעיה? שלא יעבוד את השם בשמחה. זה כבר שאלת כפירה. אפילו לא צריך להסביר את זה. למה צריך לעבוד את השם בשמחה? עבדו את השם בשמחה. מה זאת אומרת? תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב. שזה באות כל הכללות. מכאן בא הביטוי פה, שמחה וטוב לבב. לא ניכנס להבחנה ביניהם, אבל מדרגות של שמחה. אדם צריך וחייב להתהלך בעולמו של הקדוש ברוך הוא עם תחושה טובה. זה פשיט פה לאדמור הזקן. אז איך יכול להיות שאני צריך להסתכל על עצמי כרשע? הרי פועל יוצא של תדמית עצמית שלילית זה עצבות. עצבות זה אנטי שמחה. אז איך אפשר לבוא את השם בלי שמחה? אדם אין לו כוחות, אין לו אנרגיות. אז אני בכלל לא מבין את הגמרא בנידה, שואל האדמור הזקן. קוראים פה את החשיבות של השמחה בחייו של האדם, בחייו עבודת השם שלו. אתם יודעים שהרמב״ם בסוף הלכות לולב, שזה סוף סדר, סוף חלק כמו זמנים של הרמב״ם, נכון? חלק הזה נקרא זמנים, מכירים? בסוף 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 ההלכה האחרונה, אחרי שהוא מדבר על סוכות, שמחה בית השואבה, הוא מדבר על השמחה. ושם הוא ככה משתפך ואומר, השמחה שישמח אדם בעשיית המצוות ובעבודת האל, מצווה גדולה היא. ואוי ואבוי למי שעובד את השם שלו בשמחה. אז זה באות הכללות כולה. הוא ממש נותן את ההסבר של הארי הקדוש לפסוק הזה בפרשת כי תבוא. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. שהפשט הוא שעבדת את השם, אבל לא עשית את זה בשמחה. יש כללות. כי השמחה זה הססמוגרף, כלומר, עמת המידה. לבחון באיזה מידה אתה קשור ומחובר למה שאתה עושה. אם איך יכול להיות שאדם צריך להחזיק את עצמו הרשע? עכשיו, אומר האדמור הזה כאן, יש לי תשובה. אולי... שחזל אומרים שאני צריך להחזיק את עצמי כרשע, כלומר, להיות עם תדמית עצמית שאני לא בסדר, בסדר? ובמקום לצפוח לעצמי על השכם כל היום, אני צריך להגיד לעצמי, ישמנו בגדנו, עדיין אפשר להיות בשמחה. אולי זה לא סותר שמחה. אדם יגיד, יסתכל על עצמו כאחד ש... שהוא לא בסדר, שהוא לא יוצא ידי חובה, שהוא רשע, ודאי נהיה בשמחה. מה דעתכם, אפשר לעשות דבר כזה? אז מור הזקן אומר שאפשר. יש ציור כזה. אדם יכול בבחינה נפשית לתפוס את עצמו כאשם, כאחד שלא ממלא את חובתו, ובכל אופן להמשיך להיות בשמחה. הוא מקבל על עצמו בהסכם חזק בנפש, אני לא בסדר, אני צריך הרבה תיקונים, אני חוטא ואני פושע ואני עושה הרבה דברים שלא צריך לעשות, אבל בכל אופן אני בשמחה, אני בעזרת השם משתדל להיות בסדר. יכול להיות שאדם יכול לקבל את עצמו, אבל אז הוא אומר האדמו"ר הזה, כן, תהיה בעיה הפוכה. מה הבעיה הפוכה? אני אמשיך. ואם לא ירע לבבו כלל מזה, כלומר יש ציור כזה שזה לא מפיל אותי מבחינה רגשית, אבל אם זה לא ככה אז יכול לבוא מדי לזה קלות חס ושלום. כלומר, אם אתה מסתכל על עצמך כרשע ובכל אופן אתה נשאר שמח, זה סימן שלא כל כך אכפת לך מהמצב שלך. ואז נכנסנו לבעיה אחרת, שאתה אדיש למצבך, אדישות לרוע שבך, אז לא תתקדם. אז ממה נפשך, אומר אדמו"ר זקן, אני לא מבין איזו הדרכה זאת שהתדמית העצמית של האדם היא שהוא רשע. ממה נפשך, אם זה כואב לי ונוגע עד אם כן נשמתי שאני רשע, אז אני אהיה בעצבוס, ואם אני בעצבוס לא יכול לעבוד את השם כמו שצריך, אין אנרגיות. ואם זה לא נוגע ולא אכפת לי ואני אדיש לזה, זה לא פחות גרוע, כי אז אני אדיש ואז אני לא מתקדם בחיים, אז אני כבר ישלים עם המצב, סבבה, זה החיים. אז אנה אנו באים? מה זאת ההדרכה הזאת? זאת השאלה. עד כאן שתי השאלות, והוא לא עונה על זה עכשיו. אל תצפו לתשובה בחודשים הקרובים, בסדר? זה פותח את המחשבה, זה פותח את המחשבה. מה שהאדמו"ר הזה כן הולך עכשיו לעשות, זה לברר לנו את המושגים צדיק, בינוני ורשע. מושגים מאוד חשובים בתורה. כל התורה מסתובבת סביב צדיק, בינוני ורשע. ימין, שמאל, אמצע. ימין זה צדיק, שמאל זה רשע, אמצע זה בינוני. שלושה קווים בחיינו, אנחנו מסתובבים כל הזמן סביב זה. מה קורה איתי? אני צדיק, בינוני או רשע? שלוש ספרים נפתחים, נכון? ספרים של צדיקים, ספרים של בינוני, ספרים של רשעים. איפה אני ממוקם? זה החלוקה הכי בסיסית בחזל, קטגוריות שונות של אנשים. קטלוגים. אנחנו יודעים שציבור, הרי הקדוש אומר, ציבור זה ראשי תיבות, צדיק, בינוני ורשע. הציבור מורכב משלושת הטיפוסים הללו. והאמת שאנחנו בעזרת השם נתבונן בזה שכל אחד מאיתנו הוא ציבור. הוא מורכב מחלקים של צדיק, חלקים של בינוני, חלקים של רשע. זה לאו דווקא אנשים נפרדים. אדמור הזקן אבל כאן ובאופן כללי במהלך הספר לוקח את המושגים האלה בצורה מאוד מוחלטת. כלומר, או שאתה צדיק או שאתה לא צדיק או שאתה בינוני, אתה לא יכול להיות גם וגם וגם. צריך בסוף לשקלל את מי אתה, באיזה מעמד אתה. עכשיו, למה זה חשוב מאוד לברר את המושגים האלה? כי אנחנו עוסקים בעבודת השם, אנחנו רוצים לברר איך להיות צדיקים. האם כל אדם יכול להיות צדיק? מה הדרך לעשות את זה? ובשביל לברר את המושגים צדיק, בינוני ורשע, האדמו"ר הזה כן עכשיו שואל כל מיני שאלות, והוא ייכנס לכל הנושא הזה מתוך ברור בכלל של דיאגנוזה של נפש האדם. הוא בעצם ילמד אותנו בכלל קודם כל ממה הנפש שלנו מורכבת, כדי שנלמד להבין קודם כל את הדרגות השונות של צדיק בינוני ורשע, ואחר כך איך עושים את זה. הרב, איך להיות צדיק? מה הדרך שלי להיות צדיק? קודם כל צווים ממה, מה עם כלי העבודה שלך? ממה אתה מורכב? האדמו"ר הזקן ילמד אותנו שכל אדם מורכב גם מצדיק וגם מרשע. יש בתוך כל אחד מאיתנו צדיק ורשע. בתוך כל אחד מאיתנו יש את הצדיק שלי ואת הרשע שלי. נראה שזה לא שאני או-או בפוטנציאל הפנימי שלי. כל אחד יש גם וגם. אנחנו גם כאלה וגם כאלה, בטבע יצירתנו. יש לנו פה עבודה לא פשוטה. אז בוא ניכנס לזה. אך העניין, כן? כשהוא אומר אח העניין, הוא לא אומר ויש ליישב, כי הוא לא בא ליישב את הקשיות עכשיו. הוא אומר, פתחתי לך שאלות, טוב, בוא ניכנס לברר, לברר, לברר עוד איזשהו עניין, ומתוך זה נברר עוד איזשהו עניין, ועוד, ואז בעזרת השם נגיע מתישהו לברור התשובה לשאלות האלה, כי הנושא זה לא השאלות האלה. הנושא זה לברר פה את עבודת השם. איך אפשר להיות צדיק? אם יש לנו ספר שמלמד אותנו איך אפשר להיות צדיקים, ואנחנו יכולים, נוכל ליישם את זה, קנינו אותו עולמנו. האדמו"ר הזקן הוא מאוד מסודר, דבר דבור על אופניו, כל מסודר בתכלית הסדר, פרק אחרי פרק, דיון אחרי דיון, מובנה, מסודר. בסדר? טוב, אך העניין, כי הנה מצינו בגמרא היי חלוקות. אם דיברנו על שלוש, צדיק בינוני ורשע, לאמיתו של דבר יש לנו חמש חלוקות. כלומר, כל צדיק מחולק לשני צדיקים, שני צדיקים, וכל רשע מחולק לשני רשעים. איפה? כי הנה מצינו בגמרא היי חלוקות. איפה מצינו בגמרא היי חלוקות? למה הוא כותב מצינו בגמרא? כי זה לא איתה בגמרא. כלומר, זה מתרכובת של כמה סוגיות. גם בברכות בדף זין, גם בברכות סמך א', מתוך כל זה יוצא שיש היי חלוקות. מה החלוקות? צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו. רשע וטוב לו, רשע ורע לו, ובינוני.
למה בינוני
הוא
לא אומר בינוני וטוב לו, בינוני רע לו, עד בינוני?
כי בבינוני אין רע לו וטוב לו, כי הוא בין לבין. מה זה בינוני? אחד שיש בו שוויון, בשוויון כוחות, 0-0 או 1-1. בסדר? אין שם, אם נבין מה זה רע לו וטוב לו, אז אולי נבין יותר. קודם כל, הפשט הפשוט של בחזל לרע לו וטוב לו, הכוונה טוב לו בעולם הזה, רע לו בעולם הזה, נכון? יש צדיק וטוב לו בעולם הזה, יש צדיק ורע לו בעולם הזה, יש רשע ורע לו, יש רשע וטוב לו. בסדר, זה חמש חלוקות, מה עניינם? ופרשו בגמרא, צדיק וטוב לו, צדיק גמור, צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. כלומר, היה מקום להגיד שגם צדיק וטוב לו וגם צדיק ורע לו הם באותה מדרגה, נכון? אז זה צדיק שטוב לו בחיים, וזה צדיק שרע לו בחיים. למה? לא יודע, ככה חשבון החליט, חשבונות שמיים. אבל בגמרא מפורש, אחרי דיונים כאלה ואחרים, כי יש בגמרא גם אפשרות אחרת, אבל מסקנת הגמרא שזה שתי דרגות של צדיקים. צדיק גמור, שצריך להבין מה עניינו, הוא ילך ברחבה בפרקים להסביר מה זה צדיק גמור, מה הפשט בזה. הצדיק גמור הוא הצדיק וטוב לו, זה מדרגה. זה צדיק שגם טוב לו פה בחיים, פה בעולם הזה, יש לו ברוך השם הרבה ילדים, חיים טובים, בריאות. וצדיק ורע לו, זה הצדיק שהוא לא לגמור, הוא צדיק שאיננה גמור. צדיק, אבל לא גמור. מה זה אומר? אנחנו נברר את זה. זה מדרגות בצדיקים. אז כבר יש לנו שתי מדרגות. רע לו וטוב לו, זה לא, זה קשור למדרגתן, למדרגת האדם. וברע ימהמנה פרשת משפטים, עכשיו הוא מביא לנו זוהר בחלק שנקרא רע ימהמנה, חלק בזוהר. ופרשת משפטים מוסיף לנו עוד הגדרה. פרש צדיק ורע לו, שהרע שבו כפוף לטוב. זה כבר הסברה חדשה שלא מופיעה בנגלה. פשט רע לו, רע לו, רע לו בחיים, אז שלום, כל מיני צרות. אבל בזוהר פרשו שרע לו, פירוש הדבר שיש בו רע מסוים, הוא צדיק, הוא צדיק, יש בו רע מסוים, והרע הוא לא. צדיק ורע לא. מה קונה לא? הרע כפוף לא. והוא, כיוון שהוא צדיק, אז הוא טוב. אם הוא צדיק כי טוב, אז הרע שלו כפוף לטוב שלו. יש בו רע, אבל הרע נמצא בשליטתו של הטוב. הרע לא קובע. טוב, זה כבר הגדרה הרבה יותר משוכללת ממה שראינו חשבנו עד עכשיו. הרע לו לא בחיים הגשמיים, רע לו בנפש, זה הגדרה בנפש. מתחיל להכניס אותנו האדמור הזקן לתבוננות יותר מעניקה. הרע לו זה לא רע לו בחיים, יכול להיות שגם רע לו קצת בחיים, אבל מאיפה זה נובע? מזה שהרע, מזה שיש בו רע. למה הוא צדיק? אם יש בו רע, למה הוא צדיק? כי הרע הוא לא, הוא נתון לשליטת הטוב. רגע, אז אם הרע נתון לשליטת הטוב, אז אין רע. לא, יש רע באיזשהו מקום, בתוכו יש בו רוע. צריך להבין מה זה רע בכלל. אדמור זה כן יסביר לנו את כל המושגים, מה זה רע, מה זה טוב, מה זה צדיק, מה זה עבירה, מה זה מצווה. צריך להבהיר את המושגים שאנחנו משתמשים בהם כל הזמן בהגדרה הרבה יותר מדויקת. אבל בינתיים אנחנו מתחילים. הצדיק ורע לו זה צדיק שיש בו רע, אבל הרע לא יוצא אל הפועל, הוא לא מצליח לפרוץ החוצה, כי הוא נתון לשליטת הצדיק שהוא טוב. אז הרע שבו כפוף לטוב. טוב, ומה זה צדיק וטוב לו לפי זה? נמשיך את זה שנייה רק הלאה בינתיים. מה? שאין לו רע, צדיק ויש לו רק טוב. כל מה שממלא את כל חדרי לבבו זה רק טוב. לא יודע מה זה טוב, אבל מה שאנחנו מבינים בינתיים. אילו מה, צדיק ורע לו, יש בו גם רע. ודאי שיש בו גם טוב, זה לא גם טוב, זה הגדרה שלו. הטוב זה מהותו של הצדיק. זה בכל מקרה, מהותו של הצדיק זה טוב. האם לצדיק הזה, שמהותו היא טוב, יש אלמנטים שליליים בתוך הנפש? תלוי. אם הוא צדיק גמור, אז הוא צדיק שיש לו רק טוב. אין רע. ואם הוא צדיק, לא, שאיננו גמור, הוא לא גמור, הוא לא צדיק גמור, זאת אומרת שיש בו רוע, אז למה הוא נשאר צדיק? למה שהוא לא יהיה בינוני, או אני לא יודע? כי הרע שלו כפוף אל הטוב. מה זה אומר? נלמד. בוא נמשיך הלאה. ובגמרא, סוף פרק ת' דברכות, יש עוד הגדרה. צדיקים יצר טוב שופטן, רשעים יצר הרע שופטן, בינוניים זה וזה שופטן. פתאום אנחנו מתוודעים למושגים יצר טוב ויצר רע. האימהות, יש דבר כזה. יש יצר טוב, יש יצר רע. ואנחנו אומרים שההבדל בין צדיק בינוני לרשע, שהם מוגדרים כשופטים, כמו במשחק כדורגל, יש שופט טוב ושופט רע. יש פה שני שופטים. אצל הרשע, מי שהשופט שמכריע את הדין זה היצר הרע. אצל הצדיק, השופט שמכריע את הדין זה היצר הטוב. ואצל הבינוני, שניהם שופטים, שניהם מכריעים. אז מה עושים שורה תחתונה? שאלה טובה. אבל יש שני שופטים, אחד טוב אחד רע. הלו? זה עוד הגדרה שצריך להתבונן בה. הוא מציף כאן בינתיים את החומרים שצריך להתבונן בה. ואז שמה בגמרא, במסכת ברכות, בדף סמך א', פתאום אמר רבא כגון אנא בנוני. בא רבא ואומר, תדעו לכם שאני בנוני. אני כבר הייתי אומר שהוא צדיק, אם הוא אומר על עצמו שהוא בנוני, סימן שיש לו ענווה רצינית. אבל התניא לא מתפעל ממה שאני אומר, כי התניא אומר, הרבא לא יגיד דבר שקר. להיות ענב זה לא לעבוד על עצמי ולחשוב שאני לא מה שאני באמת. הענב זה לא שפלות של שקר, שהוא חי באיזה תודעה שהוא, שהיא לא נכונה. אחרת זה חוסר אמיתיות. איך יכול להיות? הענב מכיר בערכו, הוא רק מייחס את הכל להשם יתברך. אם רבא אומר כגון אנא בנוני, רבא אומר רק דברי אמת, סימן שרבא הוא בנוני, או לפחות שרבא באמת חושב שהוא בנוני. זה אני אקרא לזה כך, הוא באמת חושב שהוא בנוני, הוא לא עובד על עצמו, הוא באמת חושב ככה. יכול להיות שזה לא המציאות, אבל אני צריך להבין את מהות מדרגת הבינוני באופן כזה שאני יכול להעלות על דעתי שרבא יחשוב על עצמו כאחד שהוא בינוני.
לא, אמרנו לא בטוח שהבינוני של הגמרא זה בינוני של התניא.
מה זאת אומרת בינוני של הגמרא, בינוני של התניא? אתה התניא חולק על גמרא? התניא חולק על גמרא?
מה שהם אומרים, הם שמה שגמרא יחס בינוני, מה שהתניא יחס.
לא, התניא אומר, התניא שואב את רעיונותיו ותפיסותיו מתוך חז"ל. חז"ל כוללים את הגמרא. אתה אני רק מסביר, פוך, הוא מביא את הגמרא הזאת בשביל להגיד, יש פה משהו שאנחנו לא מבינים. כי ההבנה הפשטנית היא, כפי שהוא יסביר לנו עוד רגע, שצדיק זה מישהו רוב זכויות, יש לו רוב זכויות וקצת הבנות. רשע זה מישהו רוב מעשיו זה הבנות, ובינוני זה חצי חצי, מחצה על מחצה. ככה פשט הרמב"ם, ככה פשט הגמרות. זה וזה שופטן, מה זה, מה זה בינוני זה וזה שופטן? לפעמים היצר הרם נצר, לפעמים היצר הטוב נצר, זה אפס אפס. אף אחד, יש פה מחצה על מחצה. מחצה על מחצה זה בינוני. רוב לאחד הכיוונים זה צדיק או רשע. אם זה כך, האם יכול להיות שרבא חושב שהוא בינוני? מה, הוא חושב שחצי מהחיים שלו זה אבונות? מה, הוא חי בסרט דמיוני, לא מחובר למציאות? בוא רגע נתקדם קצת. אומר לאביי, לא שווה כמר לחיה לכל בריאה. כבר אביי כבר לא מקבל את מה שרבא אומר. אביי אומר, שמע, אם אתה בינוני ואתה מספר אחד, לא השארת מנוחת נפש לשום בריאה. כולם חיים בתודעה שהם מתחת לקו האפס. המצב בטטה, יכול להיות. ולהבין כל זה בער היטב, אומר האדמור הזקן, אני רוצה להבהיר לך את כל המושגים האלה בצורה ברורה, וגם להבין מה שאמר איוב. ואז הוא מוסיף עוד חז"לים שצריך להבין אותם בהקשר הזה. איוב אומר במסכת בבא בתרא, ככה גמרא מביאה בשם איוב דף ט"ז, שאיוב אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ברת הצדיקים ברת הרשעים. אז מה אתה מצפה מהרשע? ברת אותו כרשע. ומה אתה נותן שכר טוב לצדיק? ברת אותו כצדיק. אתה ברת הצדיקים וברת הרשעים. ורעי איוב לא אומרים לו שהוא לא צודק. אדמור הזקן מבין שאיוב אומר דברי אמת. ברת הרשעים, ברת הצדיקים. זה אמת? שואל אדמור הזקן, מה? וכי הקדוש ברוך הוא החליט על מישהו שיהיה צדיק או רשע? הגמרא בנידה ועוד כמה מקומות בש"ס אומרת שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ברכות למד ג', הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. וקובעים האם העובר יהיה לבן או שחור, גוץ או ארוך וכו'. אבל צדיק ורשע לא כאמר. צדיק ורשע זה בחירה חופשית. אז איך איוב אומר ברת הצדיקים ברת הרשעים? שמשמע מכאן שזה תכונה מולדת להיות צדיק. זה נוגע למה שאתה אמרת. האם יש דבר כזה שמישהו שנולד להיות צדיק, או חס ושלום נולד להיות רשע? אז איפה הבחירה החופשית? איפה היה השכר והעונש? קושייה. אז להבין מה שאמר יוב הרבינו שלנו, ברת הצדיק ורת הרשעים. והצדיק ורשע לא כאמר, והרי כתוב בגמורה בנידת את זין, שצדיק ורשע לא קובעים ב- 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 ביצירת הזרע. זה כבר הנתון לבחירה חופשית. אז צריך להבין את זה. וגם להבין מהות מדרגת הבינוני. כל הספר הזה נקרא ספר של בינונים. כי התניה יאמר לנו שכל אחד מאיתנו יכול להיות בינוני. אבל להיות צדיק, לא כל אחד מאיתנו יכול להיות. הנה הוא כבר פה בשאלה שלו, הוא כבר רמז. שזה בריאה מיוחדת. לא כל אחד פה יכול להיות הרב זצ"ל. ולא דוד המלך ולא אדמור הזקן. הם היו צדיקים. אבל בינונים אנחנו יכולים להיות. אבל מה זה נקרא להיות בינוני? כאילו, איך אמר לי מי שהיום בכיתה? אז מה, אז אני בינוני כי אני בכיתה שלך? אני לא לומד בעיון של הרב נדב, אז אני בינוני. מה זה בינוני? מה זה נקרא להיות בינוני? ולהבין מהות מדרגת הבינוני, שבוודאי אינו מחצה זכויות ומחצה הבנות. מי אמר שזה לא מחצה זכויות ומחצה הבנות? כי אם כן, איך טעה רבא בעצמו לומר שהוא בינוני? מה, הוא לא מודע לעצמו? והרי מה כתוב עליו שלא נודע דלא פסטיק פומי מגירסה? כתוב בגמרא בבבא מציעא בדף פ"ד, שלא פסק פיו מללמוד תורה עד שאפילו מלאך המוות לא היה יכול לשלוט בו. אז שימו לב, גם מבחינה כמותית הוא למד כל הזמן, גם מבחינה איכותית הלימוד שלו היה לימוד כזה שמסלק את מלאך המוות. אז שהיה צריך לנענע את הענפים כדי שהוא לרגע לא ילמד. אז איך יהודי כזה שחי תורה ברמה כזאת, שאין לנו אפילו מושג על מה מדובר, הוא גם נקרא רבא, לשון גדלות, איך יכול להיות שהוא אומר על עצמו שהוא בינוני, שהוא מחצה זכויות, מחצה הבנות, ודאי זה לא פשט, ואיך היה יכול להיות במחצה הבנות חצה שלום? זה נקרא ענווה? זה סתם עבודה בעבודה, עבודה, עבודה בעיניים על עצמו. זה אדם שחי בחוסר תאום עם מישהו. אז כנראה שבינוני זה לא מחצה זכויות, מחצה הבנות, זה משהו אחר. התניא יגיד לנו שבינוני זה אדם שלא חוטא אף פעם. הבינוני הוא צדיק במושגים שלנו. הוא לא חוטא אף פעם. אם הוא חוטא פעם אחת, הוא כבר לא בינוני. לפי המור הזקן. מה?
אם זה בינוני, אז מה אתה
עושה ניסי לצדיק? צריך לבונה. מצוין. זאת השאלת השאלות. עוד מעט עכשיו את מור הזקן יגיד לנו, חבר'ה, אם מישהו נופל פעם אחת בשמירת העיניים, וכל עוד שהוא לא עזר עשה תשובה, הוא לא בינוני. הוא לא צדיק, זה פשיטה. הוא עדיין לא בינוני, הוא רשע. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. לפי אדמור הזקן פירוש הדבר, כמו שמסביר נפש החיים, שאין צדיק שעושה טוב ואין איזשהו חיסרון בטוב שלו, כי תמיד אפשר שיהיה יותר טוב, שזה בעצם סוד ההתפתחות של הצדיק, להיות בעל תשובה. מה שצדיקים הופכים להיות בעלי תשובה, כמו שהרב כותב באורות התשובה, בזה שמטוב הם תמיד מפתחים אותו להיות יותר טוב, מה שנקרא טוב מאוד. אבל לא שיש לו חטאים, חס ושלום, אחרת הוא לא צדיק. זה שהטוב שלו הוא לא שלם, יכול להיות עוד יותר, עם עוד כוונות, עם עוד ייחודים, עם עוד... אומר האדמו"ר הזקן, ועוד, שהרי בשעה שעושה עוונות נקרא רשע גמור. הנה עכשיו הוא יבסס לנו בצורה ברורה, אדם שעושה עוונות, אפילו עוון אחד, הוא נקרא רשע גמור. גמור. לא רשע שאינו גמור. זה נקרא רשע ורע לו, לא רשע וטוב לו. שהרי בשעה שעושה עוונות נקרא רשע גמור. מה תגידו? שאולי הוא עשה תשובה. ואם אחר כך עשה תשובה, נקרא צדיק גמור. אז אין בינוני בעולם. בינוני זה פיקציה. כי ממה נפשך? אם הוא עושה עוון, אז הוא רשע. אם הוא עשה תשובה הוא צדיק. אז מה יש בין לבין? אין בין לבין. אין מושג כזה שנקרא להיות בינוני. זה מושג שהוא לא קיים. מה זה נקרא להיות בינוני לפי זה? מי אמר שמי שעושה עוון נקרא רשע גמור? הנה. ואפילו העובר על איסור קל של דברי סופרים מקרה רשע. אפילו אדם עובר על איסור דרבנן, נגיד הוא שתה בלי ברכה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שקונים דבר. הוא שתה בלי ברכה או ברכה 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 לבטלה, ולא עשה על זה תשובה ואמר רשמתי בגדתי השם יתברך סלח לי אני מבקש סליחה מתחרט, אז הוא רשע, רשע גמור. אפילו עובר על איסור קל של דברי סופרים מקרה רשע, כי דיתם בפרק בית דיבמות, זה גמרא בית דיבמות בדף כ"א ובפרק כמה דנידה, שכל עובר על דברי חכמים נקרא עבריין, הוא נקרא רשע. ואז הוא מוסיף, ואפילו מי שיש בידו למחות ולא מיכה נקרא רשע. לא רק שהוא עבר בעצמו, אלא עבירות של אחרים שיש לו יכולת להשפיע והוא לא משפיע, הוא גם נקרא רשע. כך מוכר בפרק ו' שבועות. לא ניכנס, זה כלום שבגמרות. אדם שיכול למחות ולא מוכה, מעבר לזה שכלום שהוא נתפס בעוונם של אלה שעשו את העוונות, הוא גם נקרא רשע. ממש ההגדרה הזאת, רשע. ואפילו שהוא לא עשה את העוון הזה, הוא רק לא מנע את היות העוון ויכל למנוע. אז ריבונו של עולם, מה זה בינוני? וכל שכן וכל וחומר במבטל איזו מצוות עשה שאפשר לו לקיימה. כמו למשל, מה זה ביטול למצוות עשה שאפשר לו לקיימה? כמו כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. נתן דוגמה מביטול תורה. הוא לא אמר כמו אחד שיכול להניח תפילין ולא להניח תפילין. למה? למה הוא נתן דוגמה מביטול תורה? כי זה, זה ביטול עשה ש, שקל לעבור עליו. קל לעבור עליו, אבל זה ביטול עשה. אדם שיכול ללמוד תורה ולא לומד תורה, הוא מבטל מצוות עשה. אדמור הזקן לא מבטר לנו. אתם יודעים, אדמור הזקן הוא הליטווק של החסידים. הוא תובען ממדרגה ראשונה. לא כמו שנשמע חסידות נחמד. פה ספר התניא, מי שרוצה ללמוד אותו, רוצה להיכנס למשטר. יש פה הגדרות מאוד ברורות, מי רשע, מי צדיק, מי זה, זה לא ככה כמו שזה נשמע כזה עטיפה. הוא לא מחבק, הוא לא עטף כזה נחמד. הוא אומר, תשמע, יש לכל דבר מחיר. ומי שמבטל תורה, מה זה מבטל תורה? יכל ללמוד ולא למה, זה נקרא ביטול תורה. מה זה הגדרה של ביטול תורה? כלומר, מה הגדרה של מצוות תלמוד תורה? מצוות תלמוד תורה הגדרתה ללמוד כשיש לך זמן. זה הגדרת מצוות תלמוד תורה. ככה ידוע בשם החזון איש, החזון איש פעם טייל ברחוב לעת זקנתו, מישהי מלמעלה, איזה זקנה מהתשכונה של החזון איש. דרך אגב, סבא שלי וסבתא שלי ראו את החזון איש, הם היו, סבא שלי היה שרד בישיבה של החזון איש, סבתא שלי הייתה טבחית. כן, היא זוכרת אותו, יש הרבה סיפורים סביב זה, לא משנה. בכל אופן, החזון איש עשה איזה טיול לרפואה, צריך, הרופא אמר לו שהוא חייב לעשות איזה טיול. אז איזה מישהי כזאת חוצפנית או לא חוצפנית, שאלה אותו, הרב, מה הרב לא לומד? הרב בייס הביא את זה פעם בשיעור. אז החזון איש אמר לה, אני לומד כשיש לי זמן. אנחנו ענה לה. אז הרב בייס אומר, החזון איש לא מוצאים מילים סתם מהפה. כל מה שמוצאים מהפה זה, הלא, זה, זה הלכות, זה, זה הגדרות בתורה. הרב חזוניש הגדיר פה, החזוניש ודאי למד תורה באותו זמן, פשיטה. הוא לא אמר לה שאני עכשיו לא לומד, שיהיה לי זמן אני אלמד. חזוניש לא ישן. אתם יודעים שהחזוניש לא היה הולך לישון. הוא לא היה הולך לישון, הוא היה נרדם. אף פעם בחייו הוא לא הלך לישון. פשוט הוא היה לומד, שהוא היה צונח, צונח למיטה, שעתה, קם, ממשיך ללמוד. ככה היה. לא הלך לישון. אף פעם. זאת אומרת, לא היה קטע שעכשיו, מה שנקרא טקס, הולכים לישון. אין מושג כזה. בכל אופן, החזון איש למד ודאי כשהוא הלך בדרך. הוא רק אמר לה, אני מגדיר לך מה זה מצוות תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה זה ללמוד שיש לך זמן. אז אם יבוא אדם ויגיד, ברימונו של עולם, תשמע, מצוות תלמוד תורה זה ללמוד שיש לי זמן. לא היה לי זמן. במשך שנות חיי, רוב הזמן, לא היה לי זמן. מה אני אעשה? אז יכול להירא, כשבוכר לא יכול להגיד שום דבר. כי עשיתי את זה, ועשיתי פה, והלכתי לשם, הזמן היה מלא בדברים אחרים. מה ריבונו של עולם יכול לומר לבן אדם כזה? יכול להיראה, הוא צודק, יצא זכאי בדין. אמר הווייס, הקדוש ברוך הוא יגיד לו, רגע, ומה עשית במשך הזמן? בוא נשמע. אז יגיד, שמה, הלכתי, אכלתי פה, עשיתי ככה, הייתי בסרט, הייתי, דיברתי עם ההוא. אז שאלו, תגיד, לכל זה היה לך זמן, ולזה לא היה לך זמן. שאלה מה עושים עם הזמן, נכון? אז אומר האדמור הזקן, אדם שיש לו זמן ללמוד והוא לא לומד, נניח 10 דקות הוא יכל ללמוד במקום ללמוד ובזבז את הזמן, זה ביטול מצוות עשה. אפשר לו לקיימה כמו כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עושה, כשעליו דרשו רזל כי דבר השם בזה, יקראת תקראת הנפש ההיא, דברים חמורים נאמר על זה. דבר השם בזה. זה ביזוי דבר השם. יקראת תקראת, יש גם מושג שנקרא ביטול תורה באיכות, נכון? יש ביטול תורה בכמות, מבחינת שעות הלימוד, ויש ביטול תורה באיכות. אתה לומד בשלפצח, כזה בשטחיות. לא בעומק, לא עם כל כוחות הנפש. זה גם ביטול תורה. הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל היה אומר, שמי שלומד תוספות, ואחרי 10 דקות אומר, הבנתי, זה נקרא ביזיון התוספות. כי דבר השם בזה. תגיד לי, מה אתה רציני? אתה חושב שאתה הבנת את התוספות בעשר דקות? אתה מבזה את התורה. אז יש ביטול תורה באיכות גם. כי דבר השם בזה תיקרת תיקרת. ואז הוא אומר, ופשיטה דמקרה רשע. פשוט שאדם שמבטל תורה נקרא רשע. גם הוא מניח תפילין וזה, ושומר שבת ולומדים שנברור הכל. יש לו עוון ביטול תורה. שהוא לא עשה עליו תשובה, נקרא רשע. נסיק את המסקנות לבד. ופשיטה דמקרה רשע, תפי מעובר איסור דרבונון. יותר מאשר אדם שעבר לסעוד דרבנן, כי אדם שעבר לסעוד דרבנן זה רק דרבנן, אבל ביטול עשה זה דאורייתא. ואם כן, על כורך הבינוני אין בו אפילו אבון ביטול תורה. בואו נראה, זה אחד שאין לו אפילו אבון ביטול תורה. למה? מי אמר? כי הרי רבא לא ביטל תורה. אז איך הוא אומר על עצמו שהוא בינוני? מה? ומשום הכי טעה רבא בעצמו לומר שהוא בינוני. למה טעה רבא לומר בעצמו שהוא בינוני? הוא טעה. רבא היה צדיק. אבל למה הוא אמר כגון אנה בינוני? כי ההבדל בין בינוני לצדיק הוא לא הבדל ברמת המעשים, המחשבות והדיבורים. הוא לא הבדל ברמת הפרקטיקה. ממש לא. מבחינת הפרקטיקה, בינוני עושה מה שהצדיק עושה. מבחינת השמירה, תורה ומצוות, כל סעיף קטן בשולחן ערוך עושה כמו הצדיק. ההבדל בין בינוני לרשע הוא במהות הנפש שלהם. ומה קורה בתוך הנפש, לא במה קורה בעולם הגלוי. בעולם הגלוי אין הבדל בין בינוני לצדיק בגדול. יש גם הבדל בין צדיקים, בין שני צדיקים, לא כולם עושים בדיוק את אותו דבר, אבל מבחינת העמידה בדרישות, הבינוני עומד בדרישות בדיוק כמו שהצדיק עומד בדרישות שנדרש ממנו. ההבדל בין בינוני לצדיק זה לא במה שנקרא, יקרה בהמשך הפרקים, בלבושים של הנפש, שאלה הם המחשבות, הדיבורים והמעשים. שלושה לבושים הוא ידבר עליהם. מעשים, פרפקט. דיבורים, אין לשון הרע אחד. אין ביטוי, אין דיבורי סרק אחד. מחשבות נקיות, גם אצל הבינוני וגם אצל הצדיק. אם המחשבות לא נקיות, אם משהו מחשבות, יש מחשבת עריות ופה, זה כבר רשע. נגמר, אפילו אחד, מחשבה אחת. אולי כדי שנסגור את הספר, שלא נצא מפה, באמת בעצבות. כך כתוב פה. אז למה הוא טעה לומר, מה ההבדל בין הבינוני לבין הצדיק? לא בלבושים של הנפש, אלא במדרגת הנפש עצמה. במהות הנפש. צריך להבין, מה זה הנפש בכלל? מה אני אעשות להבין את ההבדלים ביניהם? להיכנס לזה. בסדר? ומשום מה חיטה הרבה ולומר בעצמו שהוא בינוני, כי זה משהו שהוא תלוי בעולם הפנימי הנסתר, לא בעולם הגלוי. אם אני בינוני או צדיק, זה חילוק פנימי, קשה לראות את זה מבחוץ. אבל רבה חשב שהוא בינוני. הוא יסביר את זה במשך בפרק י' אולי. ועד אמרינה באלמה דמחצה על מחצה מקרה בינוני. הרי כתוב בקידושין בכמה מקומות בחז"ל שמחצה על מחצה זה בינוני, חצי חצי זה בינוני, ורוב זכויות נקרא צדיק, כך כתוב. אומר האדמו"ר, כן, זה שם המושאל, זה ביטוי מושאל, זה לא הביטוי המדויק האמיתי של המושגים, זה לא הבירור המדויק של המושגים בינוני וצדיק ורשע. מחצה על מחצה זה לא בינוני, ורוב זכויות זה לא צדיק, רוב זכויות זה רשע. יש לו רוב זכויות ואחרי חלק הבנות הרשע גמור. זה רק ביטוי מושאל לעניין שכר ועונש. כלומר, כשבאים לדון את האדם, כמו שדנים כאן בבית המשפט, רואים, הוא יצא זכאי. הוא זכאי, נכון? מה זאת אומרת שהוא זכאי? שזה מהותו של הבן אדם? בכל שטחי חייו הוא זכאי? לא, בדין הזה הוא זכאי. יכול להיות שבדברים אחרים הוא... שמרחם, נכון? הוא זכאי לעניין מסוים, גם פה. כשאומרים שהוא צדיק, כי יש לו רוב זכויות, או שהוא בינוני, כי הוא מחצה, אבל הוא... זה לעניין מסוים של שכר ועונש, השם יתברך וחשבן את השכר לפי הזכויות, לפי העוונות, אבל זה לא במהות האדם, במושגים כפי שהם מצד האמיתיותם של המושגים, זה לא הפשט. שם המושאל לעניין שכר ועונש לפי שנידון אחר רובו ומקרה צדיק בדינו מאחר שזוכה בדין, אבל עניין אמיתת שם התואר והמעלה של מעלת ומדרגות חלוקות צדיקים ובינונים, אמרו רבותינו זל, צדיקים יצר טוב שופטן, כלומר צדיקים יש להם רק יצר טוב ששופט אותם, אין שום קול אחר שהם שומעים בתוכם, אין קול אחר, אין שום קול שאומר להם אולי תשתה את זה, זה, זה אני שני, לא חושב שאני כזה צדיק, כן? זה טעים, שתה, אין לך כיף, אין לו קול כזה, רק קול של טוב, כל הזמן רוצה רק טוב, יצר טוב שופטם, אין עוד שופט שאומר משהו אחר, שנאמר וליבי חלל בקרבי, הכתוב, כך אומר דוד המלך, וליבי חלל בקרבי. חלל זה גם מלשון מת, הרוג, וגם מלשון ריק, זאת אומרת בפנים, בתוך חללי הלב אין יצר הרע, היצר הרע התנדף והלך לו, הוא לא משחק תפקיד, התנדף והלך לו בשתי רמות, או צדיק וטוב לו או צדיק ורע לו, שנלמד על ההבדל ביניהם, כפוף לטוב או שהוא לגמרי התהפך להיות טוב, התקפיה, התהפכה, אבל למה יעשה, הוא לא משחק תפקיד, אין לו סי, הוא לא אומר כלום, הוא לא מביא לשום כיוון אחר. צדיק זה אחד שהוא כבר לא נמצא בהתמודדות ובמלחמה אל מול היצר הרע, אין אויב, האויב או רדום, אולי רדום זה כבר, זה עדיין בינוני, או מת, המחבל מת או שהוא מנוטרל, בסדר? צריך להתבונן בזה אחר כך, בעזרת השם נדון בזה, אבל זה בכלל משהו אחר. ובינוני, אצל בינוני יש בפנים רוחש גואש סוער, יש גלים שלמים, התמודדויות, מנהרה לטוב, אבל הוא תמיד מנצח, הטוב תמיד מנצח, אם הטוב לא ניצח פעם אחת הוא רשע, בן אדם רשע. איך אתה מורד בקדוש ברוך כך הוא אומר, ודיבי חלל בקרבי שאין לו יצר הרע כי הרגו בתענית, כך כתוב בירושלמי על דוד המלך. אבל כל מי שלא הגיע למדרגה זו, אף שזכויותיו מרובים על אבונותיו, אינו במעלת ומדרגת צדיק כלל, אפילו לא בינוני. ולכן אמרו רבותינו זל במדרש, ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים, כך כתוב גמרא ביום הלמד חץ, ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים. למה צדיקים מועטים? מה, אין מספיק אנשים בעולם שרוב הדברים שלהם הם טובים? שאתה דן אותם בסוף הרוב טוב? יש מלא אנשים שרוב מה שהם עושים זה טוב, ועושים קצת רע, 30% רע, 70% טוב. למה צדיקים מועטים? כי צדיקים הם מועטים. צדיק זה, זה לא רק שצדיקים הם מועטים, גם לא כל אחד יכול להיות צדיק. לכן כתוב פה, ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים עמד ושתלן. מה זה עמד ושתלן? אני מחליט אם אני רוצה להיות צדיק או לא. לא, לא, הקדוש ברוך הוא מחליט אם אתה תהיה צדיק. אתה לא, זה אין בחירה חופשית. אין בחירה חופשית אם להיות צדיק. אם להיות רשע יש בחירה חופשית. אם להיות רשע או בינוני יש בחירה חופשית. אבל להיות צדיק אין בחירה חופשית. שמות מיוחדות. ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים, עמד ושתלן בכל דור ודור. הקדוש ברוך הוא פיזר את הצדיקים, שלא נגיד שאיננו צדיקים, כל דור צדיקים שלנו. וכמו שכתוב, צדיק יסוד עולם. מה הוא רואה בפסוק הזה? צדיק יסוד עולם. צדיק זה היסוד של כל העולם. עמוד אחד יש וצדיק שמו, שעליו כל העולם מתקיים. נו מה, זה אחד שיש לו רוב זכויות? עליו כל העולם מתקיים? זה נשמה מיוחדת. מה?
כל שאר
על המדבר
לא
נחשבים
צדיק.
כל שאר?
כל שאר על
המדבר. נו?
חוץ מהראש. הוא כאילו רק עוד צדיק.
לא, 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 לא. יש עוד צדיקים. עוד צדיקים.
אבל עמוד אחד של כל
דבר. לא, עמוד שאתה, לא, 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 לא הכוונה. הכוונה יש צדיקים. כל מיני עמודים. בסדר? שברל פרק יעקב, יש הרבה עמודים. אבל צדיק? זה אחד שהוא יסוד העולם, כן? עוד מעט בעזרת השם מחר יחול ג' תמוז, נכון? ג' תמוז זה יום פטירת הרבי מלובביץ', הוא צדיק, יסוד עולם. מה, כל אחד יכול להיות הרבי מלובביץ'? תעבוד 800 שנה, לא תהיה הרבי מלובביץ', גם אם תרצה. לא תהיה, גם לא תהיה איינשטיין. איינשטיין, מישהו יכול להיות פה איינשטיין? לא, גם לא הרב עובדיה, בסדר?
איינשטיין לא רוצים.
אה?
לא רוצים להיות.
לא, בכישורים. יכולים לזה מה איינשטיין ידיד רציני? מה?
מה
המקום
אחר?
מה המקום אחר? חוכמה טובה. לא, בסדר. אני מדבר מבחינת היכולות השכליות. בכל אופן, יש דברים שאינם תלויים בבחירתנו החופשית. אדם? ואני צריך לדעת את זה. אדם לא צריך לשגות בדמיונות. צדיק אתה לא יכול להיות. בינוני אתה יכול להיות, ואתה מחויב להיות. זוהי מידת כל אדם להיות בינוני. אבל בינוני זה אחד שהוא תותח, הוא עושה כל מה שצריך. והוא עדיין בינוני. למה הוא עדיין בינוני? האדמור הזה כן הוא החסיד של הבינונים. הוא אומר, אני רוצה לעבוד עם הבינונים. הוא כאילו נחשב שכאילו הוא עובד עם הפחות זה. אני רוצה לעבוד עם הבינונים. מה זה הבינונים? אני רוצה לקחת את האנשים הרגילים ולהראות להם את הדרך, זה מה שהוא רוצה לעשות בספר התניה, להראות להם את הדרך איך לממש את הפוטנציאל שבהם וללחום את המלחמה של החיים. הבינוני זה לוחם. בינוני זה מישהו שהוא לוחם. זה הגדרתו. הוא כל היום נמצא במלחמה, הוא נמצא ביער, כמו פרטיזן, יש שם כל מיני כוחות, הוא צריך לנווט את הספינה, והוא לוחם. אני עם אלה שלוחמים, לא עם אלה שנולדו צדיקים, עזוב אותם. לוחמים. הגדרתו לוחם. למה הוא נקרא לוחם? כי הוא כל הזמן במאבק. מה שמאפיין את הבינוני זה מאבק. ולמה הקדוש ברוך הוא ברא אנשים שכל היום צריכים להיות במאבק? הוא יסביר לנו בהמשך. יסביר לנו בהמשך מה הקדוש ברוך הוא מרוויח מזה שאנחנו במאבק. איזה מעלה יש לבינונים שאין לצדיקים? תשמח שאתה בינוני. אתה נותן משהו לקדוש ברוך הוא שצדיק לא יכול לתת. טוב, בינוני. איזה נחת רוח מיוחדת. איזה שהם... אני מגדיר את זה כך, כן, נחת רוח, אבל איזה שהם תיקונים בעולם שצדיק לא יכול לתת. שדווקא דרך מאבקים הם ינתנו. זה מעלה מיוחדת להיות בינוני. ואני הולך ללמד את הבינונים איך לנצח במלחמה. כי מי שלא ינצח במלחמה, הוא לא יהיה בינוני שלא ניצח, הוא יהיה רשע. עכשיו, המושגים אצל האדמור הזה, כן, הם מאוד מוחלטים. אפשר קצת להגמיש אותה. מה זאת אומרת אפשר קצת להגמיש אותה? צריך גם מדי פעם לבחון מה רב קוק חושב ומה שהתניה כותב. אולי מדי פעם נעשה את זה, קצת משעשע. מה? סיפור של
הרב קוק
על התניה? לא. מפוזר בהרבה מהכתבים של הרב קוק. אם הרב קוק מסכים לכל ההגדרות שאנחנו נפגוש כאן. אפשר, אנחנו היום יותר רגילים לדבר על זה שבמקום לדבר על זה שיש צדיקים, יש בינונים ויש רשעים ויש קטלוגים, כל אחד מאיתנו הוא גם וגם וגם. כלומר, יש תחומים מסוימים בחיים שאנחנו רשעים בהם, לא עומדים בהם. תחומים אחרים שאנחנו צדיקים בהם, שאנחנו ממש ספצים ועושים את זה מתוך ליבי חלל בקרבי, זאת אומרת מתוך איזושהי, אנחנו עפים על זה בטוב. ויש תחומים אחרים שאנחנו במאבק. למה אני צריך להכליל את כל החיים כיחידה אחת ולהחליט אם אני צדיק, בינוני או רשע? אולי נחלק את זה לתחומים. אפשר קצת להגמיש את המושגים ולבחון את זה גם ככה. אבל בינתיים אנחנו לומדים את זה כפי איך שאדמור הזקן מציג את זה כאן בפנינו, שזה או, ולא גם וגם וגם. כן? אבל אם אנחנו נלמד את זה קצת בנוסח יותר ידידותי למה שקורה איתנו, אנחנו יכולים, הרב גינסבורג עושה את זה. כן, הרב יצחק גינסבורג עושה את הדבר הזה. זה יכול להיות שיש תחומים שבהם אנחנו נופלים ואז אנחנו רשעים, תחומים שאנחנו בהם ספציים ואנחנו צדיקים, ותחומים שאנחנו במאבק. בסדר? אז בזמות השם, עד כאן היו בעצם השאלות והפתיחת המחשבות בעניין, ועכשיו התחיל האדמור הזקן מאח באור העניין, מה שעה? אך באור העניין הוא יתחיל בעצם לנתח את מבנה הנפש. לפני שהוא ידבר על זה, מה זה צדיק, מה זה בינוני ומה זה רשע, בואו נראה ממה הנפש שלנו מורכבת. כי בסוף המושגים בינוני, צדיק ורשע תלויים ביחסים של הכוחות הפנימיים שבקרב האדם. אז בואו נראה מה הם הכוחות הפנימיים, וממילא איזה סוג יחסים בין הכוחות האלה יוגדר כצדיק, ואיזה סוג יחסים יוגדר כרשע. או בינוני, בסדר? כי הפער בין בינוני לצדיק הוא לא בשטח הגלוי, אלא בשטח הפנימי, בכוחות הפנימיים, שזה צריך להגדיר אותם, לזהות אותם, לנתח אותם. ודמות זה כן, על פי דברי הארי הקדוש ועוד, יצא לנו פה עבודה מאוד יסודית, בסדר? בעזרת השם יתברך. שנזכה בעזרת השם להיות בינוני, וכמו שכתוב בתניא, הלוואי בינוני, כך כתוב פה. בפרק י' ב', הלוואי שנהיה בינונים. זה כאילו משאלת לב. למשל, יש יהודי בבתיים, יש יהודי מיוחד בבתיים, שהרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו, שמחר יום הילודה שלו, אמר עליו שהוא בינוני של התניא. הוא אמר, זה בינוני של התניא, שזה נחשב מעלה עצומה. אז אם הרבי יעיד פה מישהו שהוא בינוני, אז שילך על זה כאילו. מה?
אבל הוא לא אמר שכל אחד יכול להיות בינוני.
כל אחד יכול להיות בינוני, כן.
אז זה אומר שכל אחד יכול להיות כמו רבא?
לא, רבא טעה. הוא רק הסביר איך יכול להיות שרבא טעה. רבא ודאי היה צדיק, כמו שאבאי אמר לו. עכשיו התחיל לאכול בריאה, אם אתה בינוני, אז אין צדיקי. הוא תמיד מנצח. זה יותר עמוק מזה, לא ניכנס לזה עכשיו, הוא יסביר לנו את זה בעריכות. בינוני זה מדרגה שאני יכול לצפות שהוא אף פעם לא הפסיד. כלומר, אם הוא אחד כזה שהוא יכול ליפול, אז הוא לא בינוני. הוא כותב שלא עשה עבירה מימיו ולא יעשה, ככה לשונו בפרק ב. מה זאת אומרת לא עשה? אז אם יהודי עשה עבירה מימיו, הוא לעולם לא יכול להיות בינוני? ודאי שהוא יכול להיות בינוני. הפשט הוא שהוא במצב נפש כזה, זה מצב נפשי, זה הבדל במצבי הנפש. הוא במצב נפש כזה שיש לו את כל את כל התנאים תמיד לנצח. אתה
לא משהו תמיד מנצח.
ומילא הגדרת מצבו הרוחני הוא בינוני. עכשיו יכול להיות שהוא ייפול פעם, אז הוא איבד את המדרגה שהוא היה בה. אתה מבין מה אני מתכוון לומר? זה מדרגה כזאת שמבחינת יחסי הכוחות הוא אמור לנצח, יש לו את כל הנתונים לנצח. אני לא יודע באיזה אתגרים הוא יעמוד, אבל יש לו כבר את כל הכלים לזה. ואם באיזשהו שלב יתברר שהוא נפל, אז זה לא בגלל שהוא נפל הוא רשע, זה סימן שהוא השתנה ביחסי הכוחות הפנימיים, קרה שמשהו בפנים, האור של הטוב לא מספיק מאיר על מכלול כוחות החיים שלו. איזה מעמדי נפש כאלה. טוב, זאת השם שנזכה.